שיחה בשתיים בארבע עיניים, והפעם חווה מדברת עם חווה פנחס כהן. כלומר, זו הגשה עצמית אחרי מסע של 10 ימים בסופיה ובבולגריה, ואני אנסה דרך המפגש הזה שלי עם המיקרופון להעלות כמה חוויות, נושאים, לחשוב ביחד. ואני מתחילה בקריאת שיר שעדיין לא התפרסם. מי המוחווה יוטנגו סיסנטה איסנקו אניוס, יוסטודיאנו לדינו. למה שאלמד בגילי שפה חדשה, ובמיוחד שפה עתיקה, שאין לי עם מי לדבר אותה, אלא לקרוא אותה בלבד. כשעמות יופיעו על תכריחי אותיות עבריות, ויבללו את כל השפות שלמדתי, ולא ידעתי עד הסוף. אולי שם אוכל לדבר סוף סוף לדינו עד האות האחרונה. בכל פעם שסבתא אמרה לי מחדש ישר לתוך העיניים, אני מצטערת שלא יכולה לדבר עברית כמו שצריך ודיברה איתי ספניולית, אז הגיע הזמן שאלמד לדבר בשפתה, וכשיגיע זמני אעלה למעלה ואבקש ממנה בספניולית ברורה, חבקי אותי ותני לי קוסטי עם לימון, למרות שבכל שפה היא מבינה אותי. אני לומדת לדינו לא עבור מסעותיי ולא עבור שיחות רחוב. אני נזכרת בשפה שמרחפת ותלויה בעננים בטיפות דומעות לאדמה, כדי לדבר עם המתים בשפה שהם מבינים. זהו שיר שכתבתי לאחרונה די בהתפרצות, אני מוכרחה לומר. וייתכן שהוא נוגע בנקודה של שאלת זהות, שאלת מקום, שאלת שייכות, שאלה של היחס אל העבר, אל המקום שממנו אני בא, או בכלל אנשים בגילי באים. ולכן פתחתי איתו, למקום שממנו אנשים באים. חזרתי עכשיו בטיסה מבולגריה, שהייתי שם 10 ימים, לפחות 5-6 ימים הייתי בסופיה עצמה, כשאני גרה בשולי האזור שנקרא אוצ'בינר, שזה הרובע היהודי, שהיום הוא נחשב לרובע העני והישן של סופיה. אבל זה האזור שגם משפחת אמי וגם משפחת אבי חיו בו. אני יודעת את שמות הרחובות ואת המקומות שאולי אפשר לשער, שבהם הם הלכו אמי לבית ספר העברי, ואבי אולי לפי השארתי לבית ספר אות, שממש הדירה שבה נמצאתי ברחוב ברגלניצה הוא מעל חצר בית הספר התיכון אורט. השבוע סיימו תלמידי בית הספר התיכון את הבגרויות שלהם. בבולגריה הם מסיימים בסוף מאי, ונשמעה מוזיקה מחצר בית הספר. ובין השאר פתאום נשמעו שירים עבריים כמו אבא נגילה וירושלים של זהב ברמקולים גבוהים. וזה היה לי אות שבאמת במקום הזה, בבית ספר הזה שוודאי אין בו היום יהודים, תלמידים יהודים, משהו מהשייכות שלו והזהות שלו עוד נשמר. היה זה שווה בדיקה. בכל אופן, האזור הזה של סופיה, רחובות שמכילים בתוכם את בית העם היהודי, שבפי מי נקרא בית העמה, ובית הכנסת הגדול של סופיה שנפנה בשנת 1909, בית ספר, בית כנסת מפואר ויפה להפליא. כל החנויות והמוסדות היהודיים, ביניהם ברחוב צר סמיון 64 היה כנראה, הייתה חנות צורכי בניין ובית של סבי, חנות שקראו לה פריז, לא פחות ולא יותר, לפחות זה אומר משהו על האוריינטציה הזאת. בכל אופן, כל הפרטים שאני אומרת כרגע, אני למעשה לא ידעתי. היה צריך לעשות איזשהו תחקיר, ועדיין אני בעיצומו של התחקיר כדי להבין את גבולות המקום ואת המרחב שלו. ולפני שאני אמשיך, אני מבקשת להעלות שיר נפלא של חווה אלברטן מאלבומה החדש, השיר אהבה. אחת הסיבות שיצאתי לבולגריה בעת הזאת, העת הזאת שהיא בין, שהיא איכשהו אצלנו בשולי הקורונה, אך בבולגריה היא עדיין, זה בעיצומה של המגפה, למרות שקשה לומר שמתנהגים שם כאילו יש מגפה, מלבד המסכות על הפנים, 10% מהאוכלוסייה בלבד מחוסנים. והעניין החיסון הוא לא ברור ולא מובהק. אבל אני הוזמנתי לפסטיבל אורפאוס, פסטיבל שירה בפלובדיב, שהמנהל האומנותי שלו הוא אנטון בייב, משורר, סופר, חבר. וזו פעם שנייה שהוזמנתי לפסטיבל, אבל הפעם קרה משהו חדש, משהו ששימח אותי באופן מיוחד. יצא ספרון עם 30 שירים מתורגמים לבולגרית, שירים שלי, שחלקם תורגמו על ידי ג'וסף בנאטו, וחלקם על ידי ורה איוונובה, שני מתרגמים. וחלק מהספר תורגמו בו שירים מתוך מחזור שירי אורפאה, מתוך הספר שלי, שירי אורפאה. כלומר, הייתה איזו הלימה בין נושא הפסטיבל לשירים שלי. אפשר היה לראות מיד שמדובר בנושא אוניברסלי, שמשוררים רבים מתייחסים אליו, על הדרך שבה אנו שומרים איתנו לצידנו את נוכחות המתים, על ידי האומנות, על ידי השירה, על ידי הזיכרון בעצם. ולכן הייתה כאן איזה הלימה ואיזו תשוקה הדדית לקרוא ולהיקרא. הספר, לשמוע את השירה שלי מתורגמת לבולגרית ונקראת בבולגרית, זאת הייתה חוויה מיוחדת במינה, כי אני מבינה את השפה, אני גם יכולה לדבר אותה ברמה מסוימת, והקריאה בשפה הבולגרית החזירה לי את עצמי באיזה שבר וברסיס מראה. לכאורה זה מין כמו שפה מחתרתית מתחת לשפה העברית. כאילו יש חוות שמתחת, הספניולית, הלדינו והבולגרית. וכשהשיר הולך אל השפה הבולגרית, אינני אומרת חוזר, אבל הולך אליה, הוא חושף משהו נוסף שלא שמתי לב אליו, אבל הוא נמצא שם. ובשיחות שלי עם שוררים וברדיו, בשיחות רדיו, הרגשתי צורך לומר את זה, שמדובר בעצם בשפה, שפת אם, שפת הוריי, אך זו אינה השפה שלי. השפה שלי היא העברית, בה גם אני כותבת. אבל איכשהו השפה הבולגרית היא השפה הקדמונית שלי, כי זו השפה שהוריי דיברו בבית בינם לבין עצמם. אני הקשבתי, אני עניתי, אני הבנתי, וזו השפה שלפעמים אמא מדברת איתי כשהיא רוצה שיווצר איזה חלל מבודד מהסביבה, משהו ביני ובינה שבו היא תמסור לי איזה מידע או מסר או ספק במה שקורה מסביב, איזשהו מסר שרק אני אבין אותו, היא מדברת אליי בבולגרית. לכן היה בזה משהו שמאוד החזיר לשיר את משהו חשוף, משהו מהשורש שלו. אך באותה מידה אני יכולה לומר איזו חוויה אחרת, השיר למשל שם מפורש, שיר שמתכתב עם מדרשים עבריים, מתייחס לקבלת התורה בהר סיני, למבט הנשי בנושא הזה. כאשר הוא נקרא מתוך התרגום, הוא התפשט מכל ההקשרים האסוציאטיביים ונשאר חשוף במילים, ובעצם נתגלתה כאן איזו חוויה נשית נקייה מאסוציאציות מאוד מאוד מדויקת, וצד אחר של השיר קיבל את המקום המרכזי. שם מפורש. כולם כבר הלכו אל ההר ומחכים. מחכים לראות בשקט רב מחכים. שלא כמנהגם, גם החמורים, גם הגמלים. בשקט הזה ציפור לא ציצה, גם ילדים על כתפי אבותיהם, והשקט רב מנסוק כמו לפני דבר נורא וגדול, ואני עוד רציתי להספיק ולתלות את הכבשים, לעשות זמן לעצמי, לתקן ריחותיי, וחיממתי את החלב לתינוק שלא ירעב, שלא יבכה חלילה ברגע הלא מתאים. כמה זמן עד כלות? הציפייה שתתייבש הכביסה והתינוק מה? איש לא ידע. ואני ראיתי שרוח קלה, כמו נשימתו של איש ישן, עברה בכבשים וניפחה קריסה של קוטנטי, ומפת השבת הייתה מפרס לבן באמצע המדבר. ויצאנו משם על התחלת, הרחק למקום בו נפרוט רימונים ונוחה לסיסם. למקום בו, לאהבה, שם מפורש. והייתה לי חוויה מאוד מיוחדת עם השיר הזה. הוזמנתי לשיחת רדיו על הספר בשפה הבולגרית, בתוכנית שמוקדשת לספרות, עם שדרנית בשם דרינה, ובאופה נוכחה גם מתרגמת נפלאה, ויחד ניהלנו שיחה. באותה שיחה הקלטתי את השיר הזה בעברית, ודרינה קרא אותו בבולגרית, ושילבה את שני הקולות יחד כפתיחה לתוכנית שלה ברדיו הלאומי הבולגרי. אני מוכרחה לומר שזאת הייתה חוויה מרתקת ומין יצירה בפני עצמה. השאלות שנשאלתי בעקבות השיר הזה ועוד שירים נגעו לצד הנשי, לצד האוניברסלי שבנו אנשים. וההתעניינות היתרה הייתה בזהות הנשית הישראלית. ומי הן המשוררות הישראליות, ממתי יש שירת נשים עברית. וכשאמרתי שדברים השתנו, שבדרך כלל ידענו לספור עד סוף שנות ה-70 את הנשים המשוררות, ידענו לקרוא להן בשן, הן היו תמיד בודדות בתוך חבורה גברית גדולה. לא היו חבורות של משוררות נשים. ורק בשנות ה-80 התופעה מתחילה להשתנות, והיום יש שפע של נשים כותבות שירה ושל משוררות. כמעט זה לא ניתן לספירה או לבידוד התייחסות בצורה של אחת לאחת. והן הופתעו מההבחנה הזאת. אמרתי שאחת הסיבות הברורות להתעצמות הקול הנשי, זהו המחשב. המחשב שחרר את הנשים מהרבה מגבלות שהיו להן לפני כן, וגם אפשר לדבר ולשלוח ולהוציא דברים לאור באופן הרבה יותר ספונטני, ללא עקבות וללא מסננים רבים. לאחר שאמרתי את זה, ראיתי שהן החלו לבדוק האם גם אצלן התופעה דומה. מסתבר שכן, גם אצלן התופעה דומה. הקול הנשי החל להתעצם מאמצע שנות ה-80. משהו שלימדתי ולמדתי באותו רגע. בשלב הזה הייתי שמחה להביא שיר מהקול הנשי הבולגרי, כחלק מהגאווה של בולגריה. הגאווה שלה היא בזרם מר הבולגרי ובקול של הזמרה הבולגרית הנשית. Yeah. הביקור בפלובדיב לענייני הפסטיבל אפשר לי לבקר גם בקהילה היהודית, וחיפשתי את הדרך שעד כה לא נמצאה לי, שימצא המפתח לבית הכנסת המתחבא מאחורי בניין, בניין, היינו קוראים לו בארץ שיכון כזה, שיכון בסגנון הקומוניסטי, שקשה מאוד לזהות שמאחוריו נמצא בית הכנסת. ואכן הגעתי למשרדי הקהילה, והפעם פתחו לפני את הדלת, כי לפני כן התקיימה שיחת טלפון שהבהירה מדוע הגעתי. משרדי הקהילה, למרות שהם שם עשרות שנים, הם נסתרים ואין ברחוב שום סימן או שלט שמעיד שזה המקום. נכנסתי ופגשתי את נשיא הקהילה, מר כלב, שהפגיש אותי עם בחור צעיר, שהוא מהמובילים את הדור הצעיר בקהילה היהודית, אלכס לוי, ואיתו הלכנו יחד לכיוון בית הכנסת. שם פגשנו את ברטו, יהודי מבוגר, חייכן, שמיד כאשר יצרנו קשר, הוא זיהה את עצמו כמישהו נכדו של הרב שמואל בחר, הרב האחרון של בית הכנסת, ששרת את הקהילה עד עלייתה ארצה ב-1948-1949. ברטו פתח לנו את הדלת החיצונית, ואחר כך, לאחר שעברנו בתוך חצר שניתן היה לראות שזו הייתה חצר יפה מאוד, בעבר ומן הסתם הייתה מקום ההתקהלות וההתכנסות, את הדלת הירוקה של בית הכנסת בפלובדיב. מי שפותח את בית הכנסת רואה לפניו פשוט יצירת אומנות יפהפייה. ציורי, אין סנטימטר על הקיר שאינו נמצא, שאינו מצויר, שאינו נמצא באיזה דגם קישוטי. בית הכנסת הוא בית כנסת ספרדי עם ארבעה עמודי תמך במרכז, שביניהם הייתה עומדת בדרך כלל התיבה. היום התיבה התקרבה לארון הקודש, ומאחר ואין הרבה מתפללים, אז גם כמות הכיסאות הצטמצמה. והיינו עסוקים בלהסתכל, לעקוב אחרי המוטיבים, לשמוע מברטו דברים, ולשים וגם לא לשכוח לשים בקופת הצדקה. בית הכנסת נקרא ציון, בית כנסת ציון קהל חדש, והוא אחד משניים הפעילים בבולגריה. ואני חייבת לומר שבפלובדיב הקהילה היהודית היא קהילה שעתיקה עוד מהמאה השנייה לספירה, כך שלראות את טווח השנים שבה הקהילה פעלה זה דבר מרשים ביותר. בית הכנסת קהל חדש, בנייתו החלה בשנת 1886 והיא הושלמה ב-1892, והוא המרכז של הפעילות הקהילתית. זה המקום שגם בן גוריון ביקר, כשהוא ביקר בעיר פלובדיב. דרך אגב, בן גוריון גם הגיע לבית הכנסת הגדול בסופיה, בביקור בשנת 1944. זה היה ביקור מרשים ביותר שהשפיע מאוד על אנשי הקהילה לעלות לארץ. הוא נעם בפני הקהילה, ולא היה מישהו מכל בני הקהילה שלא היה בבית הכנסת ובבית המדרש שלידו. שאלתי את ברטו ואת אלכס, מה המשמעות של הבניין, בניין המגורים שממש נכנס עם המרפסות שלו לתוך הצער בית הכנסת? הם סיפרו לי ש... מתחת לבניין הזה נמצא בית הכנסת הישן של פלובדיב, שבתקופה הקומוניסטית הוא נהרס, ועליו בנתה הממשלה את בניין המגורים הזה, מין שיקון מכוער להפליא, שהיה מיועד בהתחלה למשפחות יהודיות. היום יש שם אולי שתי משפחות. ובצורה מאוד ברוטלית, גם חסרת כל חוש אסתטי, כל יחס אנושי, צירפו את שני המבנים, את המבנה העתיק, שהוא פיסת אומנות, שיכולה להיות מרכז משיכה לתיירות, בית הכנסת הגדול של פלובדיב, יחד עם בית מגורים מכוער, שנבנה כנראה בתחילת שנות ה-60. בית הכנסת הוקם על חורבות בית כנסת שהיה מראשית המאה ה-18, בסגנון אדריכלי עותמני, וכדאי לשים לב לאיתורים שהם מתכתבים גם עם בית הכנסת הגדול בסופיה. אני אומרת את כל זה ואת הצבעוניות המיוחדת של כחולים, ירוקים ונגיעות של כתום ואדום כמשהו מיוחד במינו. זהו יצירה שיוצרת במקום ציבורי תחושה מאוד אינטימית ונעימה לתפילה ולהתכנסות. אני ממליצה לבקר.
חברים, אחד מהקווים שהנחו אותנו השנה שבנינו את הפסטיבל היה הרצון לחשוף מסורות שכמעט לא מוכרות, חלקן גם נכחדו, כמעט נכחדו, ולפתוח את המרחב של המוזיקה והפיוט לתוך מה שקורה כאן בתרבות של ישראל במאה ה-21, ולהכניס לתוך זה את מגוון הקולות כאלה שכבר כמעט ולא נשמעים. הערב הזה, שגם הוא כמעט כמו כל אירועי הפסטיבל, הוא בחורה, הוא פרי של תהליך ארוך של עבודה, של איסוף חומרים, של עבודה יצירתית. הוא גם מפגיש אותנו עם מסורת שכמעט ולא קיימת, מסורת יהודי הבלקן, לשעבר יוגוסלביה, בולגריה, סלוניקי. חלק מהסיבה שהיא לא קיימת זה גם בגלל שחלק מהקהילות נכחדו בשואה, מה שגם נותן עוד משמעות למה שאנחנו עושים כאן הערב. אבל מעבר לכל זה, מדובר פה באמת בעולם מוזיקלי מופלא, ובטקסטים שמושרים, שירים, פיוטים שמושרים כמעט אך ורק שם, ואתם תכף עומדים לגלות את זה גם כאן הערב. יש, אפשר להגיד, במשולש הזה שתכף יעלה כאן לבמה, האומנים שבנו את הערב, בעצם חברו כאן כמה מרכיבים או כמה אומנים. אנחנו מערכים כאן את החזן סטפן סבליץ', חזן קהילת יהודי בלגרד, היום. הוא עורך של הפסטיבל והוא יעלה בהמשך הערב. וסטפן היה חלק חשוב גם באיסוף החומרים. בחלק מהמקרים הוא ממש שחזר הקלטות, דרך הקלטות, תווים, אני לא אלאה אתכם בתהליך, אבל ממש שחזר קצת עבודה ארכיאולוגית ומצא פיוטים ומנגינות שהיו מושרים בעבר והביא אותן אלינו לערב הזה. וששמעתי חלק מהקלטות ששלח לנו סטפן במהלך התהליך, היה לי איזה דז'ה וו ליצירות שאני מכיר של שם טוב לוי, המלחין הישראלי, שגם הוא בא מאיזשהו מוצא מהבית, מוצא בולגרי, ומה שמאוד השפיע גם על האופי של היצירה שלו במהלך השנים. כך שהחיבור הזה אולי גם איזשהו סוגר מעגל ופותח מעגל, והשלישית שחברה לערב הזה זו רות יעקב, זמרת הלדינו מירושלים, שמתמחה בעיקר במסורות הבלקן. אז בשלב הזה אני חושב שלא נותר לי להזמין אל הבמה את ההרכב שיפתח את הערב, אנסמבל שם טוב לוי. חברים, אתם מוזמנים. גדי בן אלישה, שינגן גיטרות, צור בן זאב בקונטרבס, גרשון וייסרפירר בעוד ובריטון, שרלי סבח, שינגן עוד, נועם חן בכלי הקשה, וכמובן, שם טוב לוי, המנהל המוזיקלי של הערב, המעבד, היוצר, שמביא לכאן גם יצירות אישיות שלו שישזרו לאורך הערב, שגם ינגן פסנתר, חליל ושירה. תודה רבה לכם, תודה לכם, ושיהיה לנו ערב מעניין.
שקט כזה, מזמן לא נפגשנו. ערב טוב, שמחים להיות שותפים בפסטיבל הפיוט. אמרתם לך?
Thank you.
מחות.
הייתי כרידה אדומה. לאהבת ההבדלה טבעה ותססה ביין זול. הושנה, לבנה אני ולא גבוהה ולא נאווה, לבנה אני מבנות ירושלים, השחומות, האפויות, באור ירושלים, ועיניהן מאפילות ובורקות. שחורה אני מים, ולבנה מקצף גליו. אבל כל אלה אינם הצבע עליו מדובר. קומודי שואל פסוק, בדמייך חיי. עבר על פניי, יראני מתבוססת בדמים נסתרים וגלויים, וברחני שאלך, אפסו, אפסו. ואבני הרחובות, רמבן, אבן עזרא או אבן גבירול, כולם משוררים, יחלידו מדמי שנעם לחיקו, אולי יביאו. אדיו, אדיו, קרידה, נקרו לוידה. כך אמר הפסוק. השיר הזה הוא חלק ממחזור שירים בספר בחצית אהבתי בידו, מחזור שנקרא רומנסות עבודות, עבודות, והשיר הראשון נקרא הייתי כרידה אדומה. הוא, גם הוא נמצא על אותו קו דק שבין השפה החתרנית מתחת לשפה הדומיננטית המרכזית שהיא העברית, ובשנים האחרונות היא מרשה לעצמה, השפות הראשוניות, המוקדמות, מרשות לעצמן להתפרץ ולהיות נוכחות בשירה העכשווית שלי. יש בזה משהו גם שמנגיש עבר עם הווה, עבר נסתר, עבר לא מודע. ובנסיעה הנוכחית שלי לבולגריה נכנסתי בדרך ל... פלובדיב, מרחק 25 קילומטר מהעיר הגדולה פלובדיב, עיר קטנה יותר בשם פזרג'יק, שזו השם האוטומני שלה, פירושו בזר קטן. הייתה שם קהילה גדול, באופן יחסי, מאוד נוכחת וגדולה, שגם אופיינה באנשים עשירים, בכוח קהילתי, לא מבוטל. אחרי שחציתי עם ולרי, המוציא לאור שליווה אותי במסעותיי לא פעם, נכנסנו, חצינו עיר שכולה הוויה סוציאליסטית, קומוניסטית, בנייה קשוחה, אגרסיבית, חסרת כל אסתטיקה. הגענו לרחוב המרכזי שהוא רחוב החנויות ורחוב המדרחוב, ומשם נכנסנו לתוך חצר, חצר שמבואה הובילה אליה, והחצר הזאת נראית כמו חצר עותמנית, חצר שעצר בה הזמן. איך שנכנסים לחצר מיד משמאל נגלה בית הכנסת. בית כנסת חד קומתי, ארוך מן צורת מלבן, ועל הקיר החיצוני שלו ציורים עדינים רגישים ביותר בכחול לבן, וזה בית הכנסת של פזרג'יק. עוד אני מופתעת וממש קריאת הפתעה יוצאת מפי, נראה מבנה נמוך יותר בצבעי כחול טורקיז בוהקים שהכניסה אליו בקשתות יפהפיות, ובחצר עצמה אפשר היה לראות עצים עתיקים, עצי תות, עצים ירוקי אבלה שמצלים על החצר, ובין העצים שולחנות אוכל, ומסתבר שיש שם היום מסעדה. הסתובבנו בחצר, חיפשתי את הכניסה לבית הכנסת, כמובן שבית הכנסת היה נעול,
אבל ראיתי אדם נכנס ויוצא לאיזה מבנה סמוך, בפאה המערבית של בית הכנסת, וניגשתי אליו, הצגתי את עצמי ושאלתי אם אפשר לראות את בית הכנסת. ברגע הראשון הוא היה עוין מאוד, לא מצא חן בעיניו שאני באה ומבקשת שיפתח את בית הכנסת. ממש התחננתי, ושאלתי אותו איך קוראים לך, והוא אמר, אברהם פרחי, שם יותר עברי מזה לא יכולתי לצפות. לאחר שיחה נוספת הוא קצת התרכך, והלך למשרד שלו, שגם על המשרד הזה יש מקום לדבר בפני עצמו, כי אוצרות אומנות ראיתי על הקירות, ביניהם שיר, עבודת אומנות, ציור של ז'אק אבדלה, ציור של יהודים, כפתור צהוב, טלאי צהוב על בגדו, ממש אייקון תרבותי. ונכנסנו, הלכתי בעקבות אברהם פרחי, נכנסנו לאיתנו לבית הכנסת, כשכל רגע מבט ימין ושמאל, אני נעצרת ומסתכלת בעוד ציור קיר, בעוד פרט קטן, כשהכל נראה כמו איזה עבודת תחרה. בית הכנסת הזה נקרא גם הוא קהל גדול, או קל גרנדה, הוא התחל את פעילותו ב-1850 עד 1954. 104 שנים הוא היה פעיל בעצם. זו קהילה שאנחנו יודעים על קיומה החל מהמאה ה-17. אנחנו יודעים שהייתה שריפה גדולה שפגעה קשות בקהילה באדירנה, ומאדירנה, אני מדברת על 1835, הגיעו משפחות רבות לאזור בולגריה, אחת הערים, אחת הקהילות שקלטה רבים מאנשי אדירנה הייתה פזרג'יק, גם פלובדב, וב-1850 הוקם בית הכנסת המרכזי. בתקופת המלחמה העות'מאנית, אנחנו יודעים שפגעו בצורה, כלומר, מכיוונות אנטישמיות, פגעו מאוד בבית הכנסת. אירוע חשוב, גם לגבי פלובדי וגם לגבי פזרג'יק, שעם פרוץ מלחמת העולם השנייה, היו בעיר כאלף יהודים. ובין 9-10 במרץ 1943, תוכנן לגרש 6,365 יהודים, כחלק מהמכסה שהתחייב עליה המלך כלפי היטלר, לשלוח אותם יחד עם יהודי טרקיה ומקדוניה לטרבלינקה, ו-103 יהודים מפזרג'יק נכללו במכסה הזאת, אבל למזלנו, בעקבות התערבות של הפטריארך האורתודוקסי קיריל וגם סטפן והפטריארך סטפן מסופיה, הפעילות של שני הפטריארכים האלה, חסידי אומות העולם, עצרה את המשלוח. בכל אופן אני אחזור למראה בית הכנסת, הוא באמת נראה כמו תכשיט בתוך השממה האסתטית מסביב, ומי שבנה אותו ודאג לצד האסתטי שלו, הוא סטווריס תמלקוב, רב אמן מעידן התחייה הלאומית הבולגרית, בוגר בית הספר לאדריכלות בברציגובו, והמבנה כולו הוא מבנה ששכן בקצה השכונה העברית, היהודית, בפזרג'יק. התקרה עצמה היא יצירת אומנות בפני עצמה. היא כולה עבודת עץ מגולפת וצבועה בגוונים מאוד מיוחדים, חריגים וחמים מאוד. הצירופים של כחול לבן על הקירות עם הצבעים החמים של התקרה יוצרים איזה שילוף מהפנט. ולדבר על הקירות החיצוניים של בית המדרש שהם בתור כחול טורקיז, יש פה איזה סימפוניה של צבעים מרגשת ביותר. חיפשתי את ארון הקודש ולא מצאתי, משום שהבית הכנסת משמש היום כגלריה לאומנות, ואחת מיצירות האומנות הסתירה את ארון הקודש. לשמחתי, אברהם פרחי הסכים להזיז את היצירת אומנות הצידה, ויכולתי לצלם ולראות את ארון הקודש, שכרגע הוא ריק מרוקן מתורותיו, שתי התורות נמצאות במוזיאון של העיר פזרג'יק. יצאתי משם בסוג של הלם תרבותי, הרבה התפעלות והערכה לאברהם פרחי שלקח על עצמו להמשיך ולתחזק את המקום, לראותו הומי אדם, אנשים הבאים לגלריה, והחצר המרכזית הוזכרה למסעדה, כך שנכנסים ויוצאים באנשים. סמוך לחצר בית הכנסת, הפתעה, בית הספר העברי שנבנה בשנת 1929, מבנה יפהפה, אדריכלות במיטבה, עם יחס, עם קשר אסתטי וגם דידקטי, חינוכי. מי שנכנס, תלמיד שנכנס בשערי בית הספר הזה, ורואה את האור הטוב שמכוון בו, והיחסים המיוחדים שבין הגובה לרוחב, לצבע, הוא יגדל להיות אדם אחר, אדם שוחר אסתטיקה, מבין בחללים, ושואף למשהו טוב יותר. בית הספר הזה פעיל עד היום, לא כבית ספר עברי, אבל הוא, יש בו חיים, יש בו כאלה שבאים ולומדים בו. אני אומרת את הדברים האלה כמין, זה נתן לי פרספקטיבה, לראות את המקום שבו הסתיימו חיי קהילה עתיקה, והתחילו חיים של קהילה, של אותה קהילה בישראל, קהילת יהודי בולגריה בישראל התיישבה גם בהתיישבות העובדת, גם ביפו, רמלה, לוד, והייתה פעילה מאוד ומשפיעה מאוד, עם לכידות פנימית מיוחדת במינה. ועכשיו אנחנו רואים במין זווית מיוחדת במינה את המעשה הציוני, את הבנייה של המדינה היהודית במשבר גדול מאוד שקורא לחשיבה מחודשת. בכל אופן, אני מציינת את הביקור בשני בתי הכנסת האלה מתוך הביקור הכללי שלי, לצד הספרות, לצד המחקר שעשיתי, לצד דברים אחרים, כאלה סימני דרך באסתטיקה ובזהות היהודית של יהודי בולגריה, משהו שהם נשאו איתו לארץ ישראל.
שחקי שחקי על החלומות, זו אני החולם שח. שחקי כי בא אדם אמין, כי עודני מאמין בך. שחקי כי בא אדם אמין, כי עודני מאמין בך. יוד נפשי דרור שואפת, לא מחרתי על עגל פז, כי יוד אמין גם באדם, גם ברוחו רוח אז. כי יוד אמין גם באדם, גם ברוחו רוח אז. הויה שליח קו להבל ירוממנו במות יעל לא ברא אביה המות עובד דרור לנפש פת לדל לא ברא אביה המות עובד דרור לנפש פת לדל Amina gam be'atid Af im yirechak ze hayom Ach bo yavo yisku shalom Az uveracha le'om mi le'om Ach bo yavo yisku shalom Az uveracha le'om Yashuv yifrach az gam ami Uvaretz yakum dor Barzel kvar lav yusar menu Ein be'ayin yir e'or Barzel kvar lav yusar menu Ein be'ayin yir e'or יחיה יאהב יפעל יעס דור בארץ אומנם חי לא בעתיד בשמיים חיי רוח לא אין די לא בעתיד בשמיים חיי רוח לא אין די Sachti ala halomot zuani cholem sach sachki ki ba adam amin ki odeni mamin bach sachki ki ba adam amin ki odeni mamin bach
חיים גורי בספר הגדול והחשוב שלו עם השירה והזמן מקדיש ב-28 במרץ 1983 מתקופה של מלחמת לבנון הוא מקדיש לשיר שחקי שחקי של שאול צ'רניחובסקי כמה מילים שנדמה לי שיש להן משמעות מיוחדת היום הוא כותב כך, נפתח בשיר האשליה הנפלא של שאול צ'רניחובסקי, אני מאמין, שחקי שחקי על החלומות. שיר שכל כולו אמונה באדם ותקווה לעתיד משיחי, שבו גם התרחשת תחיית ישראל. ישוב יפרח אז גם עמי ובארץ יקום דור, ברזל כבליו יוסר מנו, עין בעין יראה אור. פחות מדור עובר, ואורי צבי גרינברג מתאר את אחיו החיילים נופלי הקרב על נהר הסבא שבסרביה, בעת מלחמת העולם הראשונה, בשיר הזכרת נשמות שבו הוא אומר בין השאר. לשם אחים חיילים שאיתם הגעתי בקרב עד מימי הסבא, והם נפלו ברגליהם למעלה אל סבכות הברזל, ויערך רק דק ילל תמצית חייהם הגובעה. הם מתו אפלים מאוד אז. אחד עמדתי כאחרון לגזע האדם הלוחם בעולם, וראיתי את החי הגדלי ברגליים למעלה, עד אשר יגיעו ומותם לבעוט בשמיים. והזוהר הנורא הזה על מסמרים האלה בנעלי מתים הבועטים שחקים, חשמלת חיי באימה זורחת עד מוות. אלוהות בסוד פחד חזיתי, ומפל האדם בעיני הבשר. ואנוכי בכיתי אזי שם כאחרון הבוכים, ולא אבקוד בחיי כבבחייה ההיא שבכיתי על מימי הסבא. אני רוצה להתייחס לקשר הזה שבין השיר שחקי ועל שירו של אורי צבי גרינברג על חיילים יהודים שנהרגים על נהר הסבא במלחמת העולם הראשונה. על קירות בית הכנסת בפלובדיב יש שני לוחות שיש בהם שמות, שני טורים של שמות עבריים שניתן לקרוא אותם. אלה שמותיהם, וכך כתוב שם, שמותיהם של חיילים יהודים שמסרו נפשם על אדמת מולדתם בולגריה במלחמת הבלקן ומלחמת העולם הראשונה. ושתי הטבלאות האלה, אין היום שם טבלאות של תורמים או של רבנים או של לזכרם של כל מיני מנורות לזכרם של בני הקהילה, אלא את שתי הטבלאות הגדולות האלה המכילות את שמות החיילים היהודים שנפלו כפטריוטים בולגרים על הגנת בולגריה. אני חושבת שזה מרתק. אני חושבת שזה נתן לי תובנה בלתי רגילה, שאם למות, אני מעדיפה למות על עבור ועל אדמת המולדת שלי, שהיא הבית שלי, ולא מולדת זרה שיכולה להקיא אותי בעוד כמה שנים, כמו שקרה בבולגריה. בולגריה נזכרת היום ותמיד בעצם באיזה סוג של אמביוולנטיות. מצד אחד יש שאומרו שניצלו היהודים על ידי המלך והעם הבולגרי, ויש שאומרו ששרדו היהודים. הם לא ניצלו, הם שרדו. הם שרדו בזכות אנשים, מספר אנשים שלקחו יוזמה והביעו התנגדות למעשה הנפשע של שילוחם להורג, וגם יוזמה של יהודים שלא שבו בשקט וחיפשו את הדרך להינצל מהגורל שנקבע להם על ידי אחרים. בכל אופן, אני מסיימת את זה בתקווה של שאול צ'רניחובסקי, שיהיה יום אחר שבו נצחק, יום אחר לאדם ולנו.